חולין, דף למד ג', מתחילים בעזרת השם, דף למד ב', עמוד ב', 12 שורות מלמטה. באים לשחוט בהמה. כשחותכים את הקנה, שזה הצינור שדרכו עוברת הנשימה ישר לריאות, סיימו לחתוך את הקנה. אחר כך נקבע הריאה, ששם זה בעצם האיבר המרכזי של הנשימה, שכל החמצן שעובר דרך הקנה, נכנס אליה. מה יקרה אם אז נהיה נקב בריאה, אחרי שכבר חתכו את הקנה? מה אנחנו יכולים לומר? אז נהיה נקב בריאה, הרי כבר חתכנו את הקנה. אז מה צריך עכשיו לעשות? לחתוך גם את הוושת? הרי החיתוך של הוושת אין לו שום קשר עם הריאה. הצינור של הריאה זה רק הקנה, ואת הקנה כבר חתכנו. לכן בא רבי שמעון בן לקיש עם חידוש אדיר. גופה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שחט את הקנה, וברגע שהוא שחט את הקנה, שזה הצינור של הנשימה, שמתחבר לריאה, אז בעצם הוא סיים עם כל הכלי של הנשימה שנקרא ריאה, הוא כבר חתך את הסימן שלה, אז לכן אפילו אם נקבע אחר כך הריאה, בא רבי שמעון בן לקיש ומחדש שהשחיטה תהיה כשרה. השחיטה תהיה כשרה, מה הסיבה? אז הסברנו שמכיוון שהוא שחט את הקנה, מבחינתנו באותו רגע זה כאילו שלקחו את כל כלי הנשימה, הקנה והריאה, שמו אותם בסל. עכשיו צריך להמשיך את השחיטה בשביל להתיר איברים אחרים בגוף של הבהמה. דאבשת, אנחנו נתיר את האיברי העיכול ושאר האיברים. אז אם כן, ברגע שאנחנו התרנו כבר את הקנה ואת הריאה, מבחינתנו העניין הזה של הריאה כבר מתוקן, כבר השחיטה שלו בוצעה בהצלחה. אמר רבא, לא אמר רבי שמעון בן לקיש, אלא בריאה. הואיל וחיי ריאה תלויה בקנה. מה שאמר רבי שמעון בן לקיש, שבחיתוך הקנה, הריאה, גם אם היא נקבע אחר כך, לא מטריפה את הבהמה, זה מדובר דווקא בריאה, שתלויה בצינור של הקנה. אבל בשאר האיברים, בבני מאיים למשל, שתלויים בוושת, אם יהיה בהם נקב, זה ודאי יטריף את כל הבהמה. אבל בבני מאיים, אם אחרי שהוא שחט את הקנה נהיה נקב בבני מאיים, אז ודאי שלא, שנאמר שהנקב הזה במאיים כן יטריף את הבהמה, והשחיטה תהיה פסולה. מתקיף לה רבי זרע. רבי זרע בכלל לא מסכים עם הגישה הזאת שבאים, שברגע שהקנה נשחט כראוי, אז האיברים שתלויים בו כבר נחשב שהשחיטה בוצעה בהם. הוא מבחינתו קיבל את זה בצורה אחרת לגמרי. הוא מבחינתו קיבל את זה בצורה כזאת, שברגע שחצי מהסימנים, דיינו אחד מתוך שתיים, נחתך, אז אין פה יותר חיות מושלמת בבהמה. אז כשאחד מהאיברים אחר כך יהיה בהם נקב, זה לא נחשב טריפה, כי בשביל שהוא יהיה טריפה, הוא צריך להיות, הנקב זה צריך להיות כשהבהמה יש לה חיות מושלמת. ברגע שנחסר מהחיות שלה, זה כבר לא, כרגע אין מספיק כוח באיברים האלה להפוך את הבהמה לטריפה, מכיוון שכבר חצי מהחיות של הבהמה פסקה ממנה. ככה הוא, עם הגישה הזאת הוא הולך. מתקיף לה רבי זרע, מאחר שנולדו בה סימני טריפה, התארתה. אם אתה אומר שברגע שנולדו בה סימני טריפה, אתה מתיר, אתה אומר שברגע שחתכו את הקנה, גם אם נולדו בה סימני טריפה בריאה, אתה מתיר את הבהמה, מה הסיבה שאתה מתיר? מכיוון שאין טריפה לחצי חיות. ברגע שחצי מהחיות של הבהמה נפסקה, כבר אין כוח בטריפה להפוך את הבהמה להיות טריפה. כשהבהמה יש לה חיות מושלמת, אם נהיה טריפה, זה טריפה באמת. אבל ברגע שחצי מהסימנים כבר נחתכו, אז גם אם נהיה איזושהי טריפה מסוימת, אין בזה כוח להפוך את הבהמה להיות טריפה. אם כן, מה לי בריאה? מה לי בבני מאיים? מה אכפת לי? איפה נהיה הנקב? בריאה או במאיים? אם אי אפשר להפוך להיות טריפה אחרי שכבר חתכו סימן אחד, זה אומר שהבהמה כבר, אפשר להגיד את זה בצורה כזאת, כבר בתהליך של שחיטה. וכשהיא בתהליך של שחיטה, מה שקורה במשך התהליך של השחיטה, כבר לא עושה טריפה יותר. זאת אומרת, עד שהתחלנו את השחיטה, כל נקב שקרה באיזשהו איבר, נקב משמעותי שהופך את הבהמה להיות טריפה, אז זה באמת הופך את הבהמה ומטריף אותה. אבל במהלך השחיטה כבר, כשחתכנו סימן אחד, אי אפשר יותר להפוך את הבהמה להיות טריפה לידי נקב בשום איבר פנימי שהוא. ככה רבי זרע רואה את המציאות. זאת אומרת, כמו שהדגשנו ונחדד את זה שוב, הוא לא מסכים עם ההסבר שהסברנו שברגע שחתכו את הקנה, גם אם יש נקב בריאה, אז זה לא עושה טריפה, מכיוון שזה נשב כאילו הריאה והקנה נמצאים בסל, סיימנו עם זה באיזשהו מקום, ואנחנו עכשיו עוברים לשחוט את שאר הבהמה. לא, הוא מקבל את זה בצורה כזאת, שהסיבה למה הנקב בריאה לא מטריף את הבהמה, זה מכיוון שאי אפשר לעשות טריפה בחצי חיות, ברגע שחצי חיות מהבהמה כבר נעלמה על ידי שחתכו את הקנה, כבר שום איבר פנימי לא יכול להפוך להיות טריפה, כי אי אפשר לעשות טריפה בחצי חיות, כמו שהסברנו. ועד הרבה רבי זרע. אבל רבי זרע בסופו של דבר חזר בו, והוא לא אומר את המושג הזה שאין טריפה בחצי חיות, כמו שאמרנו שברגע שכבר חתכו סימן אחד, אי אפשר יותר להפוך את הבהמה לטריפה. והוא מקבל באמת את הפירוש הראשון שאמרנו, שכשחותכים את הקנה, אז הקנה שאר האיברים שתלויים בו, שזה למעשה הריאה, הדקין, כבר נחשבים כאילו הם מונחים בסל, ולכן גם אם יש בהם נקב, מה, כבר אחרי שחיטה, לא משנה לנו מה הנקב שנהיה בו, ככה גם הוא מקבל את זה. הוא חזר בו ממה שאמר עכשיו, והוא מסכים עם הפירוש המקורי שהיה לנו תמיד, שהסיבה למה שכשחותכים את הקנה, ואחר כך ניקב הנקב בריאה, זה לא מטריף את הבהמה, זה מכיוון שכבר הריאה מבחינתה שחוטה לגמרי, על ידי שחתכו את הקנה. מאיפה אנחנו רואים שרבי זרע חזר בו? מביאה הגמרא ראיה, דבאי רבי זרע, מביא שאלה בעניין אחר, נקבו בני מאיים בין סימן לסימן מהו? מה קורה אם אחרי ששחטו את הקנה, שזה הצינור של הנשימה, של החמצן, נהיה נקב במאיים, ואחר כך שחטו את הוושט, שזה הצינור של האוכל. מהו? מה הספק? מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהרה מידי נבלה או לא? האם אנחנו אומרים שמצרפים את הסימן הראשון והסימן השני שברגע שבאים לחתוך סימן אחד לפני כן, כששוחטים בהמה שהיא טריפה, טריפה, זאת אומרת יש לה איזה נקב במקום פנימי כמו למשל במאיים, לפני תחילת השחיטה כבר היה בת הנקב הזה, אז היא נחשבת טריפה. מה היה קורה אם נותנים לבהמה למות מיטה טבעית? היא הייתה הופכת להיות נבלה. ואז הנבלה, המשמעות של זה, במה שזה שונה מטריפה, לא נבלה, זה שהיא גם כן מטמאה. יש בדין של טומאה. אם נותנים לטריפה למות לבד, היא הייתה הופכת להיות נבלה. ברגע שלוקחים טריפה ושוחטים אותה שחיטה כשרה, היא לא נבלה. היא נחשבת טריפה שנשחטה, ואין בה טומאה. אמנם היא לא יכולה לאכול, כי היא טריפה, אבל אין בה טומאה. עכשיו, השאלה היא, מה קורה אם נהיה נקב בין שחיטת סימן אחד לבין השחיטה של הסימן השני? האם שתי הסימנים מצטרפים יחד ואז אנחנו אומרים שיש כאן שחיטה לטריפה הזאת ואז היא לא תהיה נבלה? או שהם לא מצטרפים. מצד אחד נאמר שהם מצטרפים, כי כשחותכים סימן אחד, הפעולה, התוצאה של זה אמורה להיות, שהיא עכשיו לא תהיה טמאה. כי ברגע שהשחיטה תסתיים בצורה מושלמת, בסופו של דבר הטריפה הזאת היא לא תהיה טמאה בתור נבלה, אלא היא תישאר טריפה שחוטה, שאין בה טומאה, יומנם אסורה באכילה כמו שאמרנו. אז בחיתוך הסימן הראשון, המטרה היא גם בשביל לתאר אותה מידי נבלה, בזה שהיא טריפה גם. החיתוך של הסימן השני זה גם לתאר אותה מידי נבלה. אז זה הסיבה שהם כן הצטרפו שתי הסימנים, כי המטרה שלהם שווה. מצד שני, שימו לב, החיתוך של הסימן הראשון הייתה לו מטרה נוספת. גם להתיר את הבהמה לאכילה, כי עדיין לא היה שם טריפה. לא ניקב עדיין המאיים. אז אם כן, הסימן הראשון יש בו ייחודיות שיש רק בו, שכשחתכו את הסימן הראשון עדיין תיארו וקיוו להתיר את הבהמה לגמרי באכילה. לעומת זאת הסימן השני כבר התייאשו מראש, ידענו כבר שיש פה נקב, וגם אם לא ידענו, בסופו של דבר התברר לנו שיש פה נקב במאיים, אז אם כן, לאכילה זה כבר לא יהיה מותר, אז בשביל מה אנחנו שוחטים את הסימן השני רק לתאר אותו מדי נבלה? אז אולי הם לא שווים שתי הסימנים. הסימן הראשון גם טוב לאכילה, והסימן השני לא היה טוב השחיטה שלו בשביל אכילה, רק בשביל לתאר אותו מדי נבלה. זה הסיבה אולי שהם לא מצטרפים, וזה היה הספק של רבי זרע. ואמרינן, רצינו לתרץ את הספק הזה, ואמרנו ככה, לאו היינו דבאי אילפה, וכי זה לא אותו ספק בדיוק כמו שאילפה הסתפק, מה הספק של אילפה? יש הלכה שאם יש בהימה מעוברת, שחטו את הבהימה המעוברת, העובר נהיה מותר על ידי השחיטה של אמו. מה קורה אם העובר כבר התחיל להיוולד והוא הוציא כבר רגל אחת, רגל קדמית, זה נקרא יד בבהמה, הוא הוציא יד אחת לפני השחיטה, אותה יד נחשבת טריפה. טריפה. עכשיו, מה קורה אם הוציא עובר את ידו בין סימן לסימן מהו? הוציא עובר את ידו בין סימן לסימן מהו? זאת אומרת ככה, אם הוא הוציא את היד לפני כל השחיטה, מביא כאן רשי, ממש בסוף העמוד, אז אומר שלוש שורות מלמטה, אבל הוציא ידו קודם שחיטה, אמרינן הטעם, בהמשך הפרקים, בדף סמכת, דאותו איבר, במקרה שלנו היד, דין טרפה שחוטה יש לו. זה לא נחשב כמו נבלה, שלא נשחטה בכלל. יש לו דין של טריפה שנשחטה, זאת אומרת מועיל לאותה יד השחיטה של האם, אפילו שהיד הייתה בחוץ, בשביל שהיא לא תחשב נבלה. שאינו מתאמה, למה? דמהניה להשחיטה לתארו. עכשיו, הספק שלנו כאן הוא, מה קורה אם העובר הוציא את ידו בין סימן אחד של השחיטה לבין הסימן השני? זאת אומרת, במהלך השחיטה, אחרי שנאמר חתכו את הקנה, אז באותו רגע בדיוק היד של העובר יצאה החוצה, ואחר כך שחטו את הוושת. זה הספק של אילפה. ממצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהרה, את היד של אותו ולד מידי נבלה, או לא? מסביר רשי את הספק. הועיל, הרש"י הראשון פה בדף למד ג' עמוד א', למעלה. הועיל וגם הוא לטהר נשחט. גם הסימן הראשון וגם הסימן השני, המחנה המשותף ביניהם, ששניהם מתארים את הטריפה מידי נבלה. שניהם מתארים את הטריפה מידי נבלה. גם אם אי אפשר לאכול מהבשר, בכל זאת השחיטה מועילה. גם אם אי אפשר לאכול מהבשר מכיוון שהבהמה היא טרפה, אבל השחיטה תועיל שלפחות הבהמה לא תהיה נבלה ולא תטמא, אלא רק תהיה טרפה שחוטה. ולכן, יש מחנה משותף בין שתי הסימנים, אז הם מצטרפים לתאר מידי נבלה את אותה יד שיצאה של העובר. או לא, כי הסימן הראשון הועיל גם לשחיטה, הסימן השני הועיל רק לתאר. הוא פשיט אטם, והתשובה לשאלה הייתה שם, אם מצטרף סימן ראשון לסימן שני להתיר שאר העובר באכילה, הרי מה קורה עם שאר העובר שנשאר במעי אמו? הרי הוא מותר לגמרי באכילה. הרי יש הלכה שהם שוחטים בהמה מעוברת ונמצא בפנים עובר, העובר מותר בלי שחיטה. אז כל העובר יהיה מותר בשחיטה הזאת, חוץ מאותו יד שלא מותר באכילה. אבל שאר העובר יהיה מותר לגמרי. אז אם כן, לא יצטרף עמו שני הסימנים, הסימן הראשון, הסימן השני, לתאר אותו איבר מדי נבלה, לתאר סך הכל את האיבר שפרץ החוצה והתחיל כבר לצאת, לתאר אותו לפחות שלא יהיה לו תומת נבלה, הרי את כל העובר הוא מתיר לאכילה, אז את היד שיצא החוצה, לפחות הוא יתיר אותו שלא יהיה נבלה, יהיה טריפה שחוטה. ולפי זה, אומרת הגמרא, גם במקרה שלנו יהיה את אותו תשובה. כמו שאנחנו רואים לגבי יד של ולד. ולעניין נקבו בני מאיים, נמי תפשוט דמצטרף. גם בספק שלנו, שבין הסימן הראשון לבין הסימן השני, עניין נקב בבני המאיים, האם זה מתהר השחיטה הזאת את אותה בהמה שלא ילדים נבלה? התשובה תהיה שכן, הם מצטרפים. דלומעני חילוק לפסול בשחיטה, הואיל ובסימנים לא התייליד ראותה. זה שהם חלוקים לא יועיל לפסול בשחיטה, למה? מכיוון שבסימנים עצמם לא נהיה שום דבר רע, אלא רק במאיים נהיה איזשהו נקב. אז אם כן, נגיד שזה יהיה מותר משום נבלה. דיבור הבא של רש"י, עד כאן לא מבאי, ממשיך. והשתה, האדרינן לשמעתין. דאמרינן הדר ברבי זרע מהעיד אלהל. זאת אומרת, אחרי שיש לנו תשובה לספק של רבי זרע לגבי מה קורה אם נהיה נקב במאיים בין סימן ראשון לסימן שני, אמרנו שזה מתיר את הבהמה ואין לה טומאת נבלה. עכשיו אנחנו חוזרים להוכחה שרבי זרע חזר בו מזה שהוא אמר שברגע ששחטו סימן אחד בבהמה, אז כבר לא יכול להפוך שום איבר מתוך האיברים הפנימיים להיות טרפה, מכיוון שאין חיות לחצי איבר, אין טרפה לחצי חיות, אמרנו, אין טרפה לחצי חיות, זאת אומרת, ברגע שיש פה רק חצי חיות, כי סימן אחד כבר נשחט, אז לא יכול להפוך שום איבר להיות טרפה. עכשיו אנחנו רואים שרבי זרע חזר בו מזה. איך אנחנו רואים את זה? מסביר רש"י. מדבאי, מהו לטהרה מדי נבלה? מה הספק של רבי זרע? האם ששחטו סימן אחד נהיה נקב בבני מאיים, ואחר כך שחטו את הסימן השני, האם אפשר לתאר על ידי השחיטה של שתי הסימנים את הבהמה מדי נבלה או לא? זה הספק שלו. אין לו ספק אבל לגבי האם הבהמה תהיה קשרה או לא. אולי הבהמה תהיה קשרה אפילו לאכילה, בזה הוא לא מסתפק. ברור שלא תהיה קשרה לאכילה. מכלל, דפשיט עלי דאיטרפה בנקיבה דבייני בייני. שפשוט לו שהבהמה נהייתה טריפה בזה שניקב המאיים. לאכול ודאי שאי אפשר לאכול מהבהמה הזאת. כל הספק האם היא נחשבת נבלה או לא. אז רואים שרבי זרע חזר בו ממה שהוא אמר, שאחרי ששחטו סימן אחד, כבר לא יכול שום איבר להפוך להיות טריפה, כי אין טריפה בחצי חיות. עכשיו יש פה רק חצי חיות, כי חצי שני כבר נשחט. כאן אנחנו רואים שכן יכול להפוך כאן להיות טריפה, גם אחרי שחיטת סימן אחד, כי הרי נקבו המאיים אחרי שחיטת סימן אחד, וכל הספק, האם הסימן השני מצטרף שהבהמה לא תהיה נבלה, אבל שיהיה אפשר לאכול את הבהמה, אין לרבי זרע שום אבא אמינה, אין לו שום צד כזה בכלל. אז רואים שרבי זרע גם מסכים עם ההנחה הראשונה שהייתה לנו, עם ההסבר הראשון שהיה לנו לדברי רבי שמעון בן לקיש, שמה הסיבה שאחרי ששחטו את הקנה, נהיה נקב ביסוד של... כלי באיבר הפנימי שמחובר לקנה, דיינו הריאות. למה אנחנו אומרים שהבהמה תישאר קשרה לגמרי? זה מכיוון שאחרי שחתכו את הקנה, הריאה נחשבת כאילו מונחת בתוך סל, וכבר מבחינתה השחיטה הייתה קשרה לגמרי. וכל מה שנשאר כעת זה רק להכשיר את שאר הבהמה. וזה למעשה ההסבר שהריאה תהיה שונה משאר האיברים הפנימיים בעניין הזה לגבי טריפה. כן, וזה מה שמשלימה הגמרא ואומרת, עד כאן לא ייבאי עלן, במקרה שנקבוע מאיים בין שחיטת הסימן הראשון לבין השחיטה של הסימן השני, לא היה ספק לרבי זרע, אלא לטהרה את אותה בהמה מדי נבלה. אפילו שיש כאן נקב במאיים, נאמר שהבהמה לא תהיה נבלה, מכיוון ששתי הסימנים מצטרפים ביחד לתאר אותה מדי נבלה. אבל באכילה, אז היא ודאי תהיה אסורה. ואם אנחנו אומר שהסיבה למה כששחתכו את הקנה, גם אם ניקב הריאה, עדיין הבהמה תהיה מותרת, זה בגלל שאי אפשר להיות טרפה אחרי שכבר שחטו סימן אחד, אז מה אכפת לך שהטרפה תהיה במאיים? למה שם זה כן הופך את הבהמה להיות טרפה? סימן שהסיבה היא לא בגלל שאחרי שחצי חיות כבר לא קיימת, אז הבהמה לא יכולה להיות טרפה. לא זה הסיבה. אלא הסיבה למה כשהקנה נשחט, אז הריאה שנקבע לא הופכת את הבהמה להיות טריפה, זה מכיוון שהקנה והריאה נחשבים כאלה מונחים בסל, מכיוון שהריאה תלויה בקנה, והקנה והריאה כבר מותרים. אמר לי רב אחא בר רב לרבינה, זה לא ראיה. דילמה לעולם לא אדר בי. ייתכן שרבי זרע באמת נשאר עם הפירוש שלו, שאחרי שחתכו סימן אחד, כבר גם אם אחר כך קרה איזושהי טריפה באחד מהאיברים הפנימיים, זה כבר לא אוסר את הבהמה משום טריפה. וכל מה שהוא אמר את הספק שלו, ורבי זרע לדבריו דרבה כאמר, לפי רבה שהוא מטריף כשהמאיים נקבו אפילו אחרי שחיטת הקנה, אז לפי שיטתו יש ספק מה קורה לגבי הטומאה. האם זה כל כך טריפה שגם יהיה בדין של נבלה ברגע שנקבו המאיים אחרי שחיטת הקנה, או שלא, שלפחות יועיל לצרף את שתי הסימנים, הקנה והוושת, בשביל לתאר לפחות את הבהמה שלא יהיה בטומאת נבלה. אבל ולי לא סביר עלי. הוא בעצמו רבי זרע בכלל לא מסכים שברגע שהקנה נחתך, אז רק הריאה, אם היא נקבעה, אז הבהמה תהיה קשרה. אבל אם נקבעו המאיים, היא תהיה טריפה. לא, לפי דעת רבי זרע, גם אם נקבעו המאיים אחרי שחיטת הסימן הראשון, עדיין הבהמה תהיה קשרה אפילו לאכילה. למה? כי אין טריפה לחצי חיות. ברגע שסימן אחד נחתך, אז נשאר פה רק חצי חיות על ידי הסימן השני. ברגעים האלה, כל מום שיקרה באיברים הפנימיים של הבהמה, לא יטריף אותה ותהיה מותרת באכילה, כי אין טריפה בחצי חיות, כמו שאמר רבי זרע בהתחלה. אמר רבה חבר יעקב, שמע מינה מן הרבי שמעון בן לקיש. עכשיו הגמרא מביאה הלכה מעניינת, שיוצאת לפי איך שרבה הסביר את רבי שמעון בן לקיש. רבי שמעון בן לקיש בא עם חידוש גדול, הוא אומר, ברגע שחתכו את הקנה, גם אם נהיה נקב בריאות, הבהמה תהיה מותרת באכילה, כי מבחינת הריאות, זה שחתכו את הקנה, זה שחיטה מושלמת מצד הריאות עצמם. זה לא נחשב טריפה יותר. והבהמה תהיה מותרת באכילה. מזה אנחנו יכולים ללמוד חידוש מאוד מעניין. מזמנין ישראל על בני מאיים, אפשר להזמין יהודי לעשות סעודה ולאכול את האיברים הפנימיים של הבהמה, וגם את הריאה של הבהמה, ואין מזמנין עובדי כוכבים על בני מאיים. אסור להזמין לסעודה אדם שהוא איננו יהודי, שהוא חייב לקיים שבע מצוות בני נוח, אסור להזמין אותו לסעודה כשאוכלים את האיברים הפנימיים של הבהמה. שאר האיברים הפנימיים אין לנו שום בעיה שיוכל, הבעיה היא בריאה. את הריאה הוא לא יוכל לאכול, כמו שרש"י מסביר בדיבור המתחיל. שמע מינה, הוא אומר, משום ריאה. בגלל הריאה אי אפשר להזמין אותו לסעודה. מה הסיבה? מה הבעיה שהוא יאכל מהריאה? הוא לא יכול לאכול את הריאה. מה הסיבה שהוא לא יכול לאכול את הריאה? אז הוא מסביר. מה הייתה? ישראל דבשחיטת על ימילתא. אצל יהודי, האם מותר לו לאכול חלק מסוים בבהמה, או שאסור לו לאכול חלק מסוים, זה האם היה שחיטה כשרה או לא. אם כן, מכיוון שבשחיטת על ימילתא, כיוון דאיקה שחיטה מעל יתא, איש תראה לו. מכיוון שהייתה שחיטה טובה, אז נהייתה מותרת. כל הבהמה וגם הריאה נהייתה מותרת. נו, אז למה אצל נוכרי לא? אומר, לא, אצל נוכרי זה אחרת לגמרי. ולעובד כוכבים, עובדי כוכבים, דבנחירה, סגי להו. אצל עובדי כוכבים אין חיוב לעשות שחיטה. רק הם אסור להם לאכול איבר מן החי. אז אם כן, הני הריאה, שאנחנו מחשיבים אותה אחרי שחתכו את הקנה, כאילו הקנה ביחד עם הריאה נמצאים בסל, הם כאילו יצאו מיד אחרי שחתכו את הקנה מתוך כל הבהמה. אז אם כן, אפילו שהבהמה עדיין מפרקסת, יש בבהמה עדיין חיות, בגלל שאת הוושת עדיין לא חתכו, כבר הריאה נחשבת כאילו היא פרשה מתוך הבהמה, היא נמצאת כאילו בתוך סל, כמו שאמרנו, ביחד עם הקנה. אז אם כן, כאיבר מן החי דמו, זה נחשב כאילו לקחו את הריאה והוציאו אותה מתוך בהמה שהיא עדיין בחיים. אז אותה ריאה נשארת אסורה לאדם שאינו יהודי לתמיד. למה? כי אדם שהוא אינו יהודי אסור לו לאכול חתיכה מהבשר לפני שהבעל חיים מת לגמרי. וכאן אנחנו לפי רבי שמעון בן לקיש מחשיבים את הריאה אחרי שחיטת הקנה כאילו נמצאת בסל, כאילו יצא, כאילו היא פרשה איבר שלם מתוך החיים, מתוך הבימה שעדיין בחיים, בגלל שהוושת עדיין לא נשחט. זו הסיבה שאסור. אמר רב פאפה, משתף אותנו, רב פאפה, אבל יתיבנה כמי דרווח הבא יעקב. אני כשרווח הבא יעקב אמר את ההלכה הזאת, אני ישבתי לידו. עבר מן החי, בגויים יעשו להם לאכול את הריאה, ליהודים יהיה כן מותר. עכשיו, עמד לי על הלשון לשאול אותו שאלה. ובאי דאי מלאי, רציתי לשאול אותו את השאלה הבאה. מי כמידי דלי ישראל שרי ולעובד כוכבים אסור? מה יכול להיות שיהודי שיש לו תרייג מצוות, הרבה יותר איסורים, פה במקרה של ריאה יהיה מותר לו לאכול, ועובד כוכבים שיש לו סך הכל 7 מצוות בני נוח, הוא יהיה אסור לו? אבל אני לא שאלתי. אמרתי, אם הרב אומר, הרב אומר טעם כל כך מתוק, הריאה נחשב שיצא מתוך הבהמה, נו, זה טעם טוב. אז אמנם שלי יש טעם, איך יכול להיות שיהיה דבר שאסור לעובדי כוכבים וליהודים יהיה מותר? בסדר, זה טעם נכון, אבל הטעם של רווח אבא יעקב הוא טעם יותר טוב, לכן לא שאלתי. ולכן בסופו של דבר לא שאלתי, ולא אמרי לי, למה? דאמינה, הטעם הקמה, הרי הסברה שלו היא הרי טובה, הרי המציאות שהוא אומר היא מציאות נכונה. הרי הריאה תלויה בקנה, ואת הקנה כבר חתכנו, וזה נחשב כאילו שהקנה והריאה נמצאים בסל, אז זה איבר מן החי, פילי פלאים. איבר מן החי. טוב. אבל בכל זאת אומרת הגמרא, תניא דלא כרווח אבא יעקב, שכן מותר לעובד כוכבים לאכול מהריאה. הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה. יש לנו פה לימוד של לקחת חתיכה, מבהמה, תכף אחרי השחיטה, מוציאים את החתיכת בשר מתוך הבהמה עוד לפני שיצאה נפשה, אבל אחרי שכבר שחטו אותה, זה מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד בריא. אז אבל איך אפשר לעשות דבר כזה? הרי אסור, לקחת חתיכת בשר מבהמה כשעדיין בחיים. אז מה עושים? תחכות אחרי שחיטה. איך תיקח חתיכת בשר מיד אחרי שחיטה, שעדיין יש בה קצת חיות? פשוט מאוד. חותך כזית בשר מבית השחיטה. המקום איפה ששחטו, הוא חותך מהר כזית בשר משם מיד אחרי השחיטה. כי הרי שם אין אור. במקום בית השחיטה הוא מגולה כל הבשר שם. ושם הוא לוקח בשר. ומולכו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, הוא ממתין לה עד שתצא נפשה של הבהמה, חכה שיצא נפשה לגמרי. הוא לקח את הבשר אחרי שחתכו את שתי הסימנים לפני שיצא נפשה. אז הוא מחכה שתצא נפשה של הבהמה. אסור לאכול בשר מבהמה כל זמן שהיא בחיים. פסוק אומר, לא תאכלו על הדם. אפילו שהשחיטה כשרה, צריך מחכות שהיא תמות 100%. ואחרי שתצא נפשה ואוכלו. וכאן הברייתא מלמדת אותנו שזה אחד עובד כוכבים, וזה לא נחשב עבר מן החי. ואחד ישראל מותרים בו. אפילו שכשלקחו את החתיכת בשר עדיין היה חיות בבהמה, זה לא נחשב עבר מן החי. לא כמו שאמר רב אחא בר יעקב, שאם אנחנו מחשיבים את הריאה כאילו שהיא נטלה מהבהמה, בחיים זה נקרא עבר מן החי, אבל אנחנו רואים פה שזה לא נקרא עבר מן החי. מסייע לי לרבי דבר רבין, כי גם הוא אומר שזה גם לעובד כוכבים אפשר חתיכת בשר לפני שלקחו אותה לפני שתצא נפשה של הבהמה, אם אוכלים אותה אחרי שיצא נפשה של הבהמה. זאת אומרת, מיד אחרי השחיטה לוקחים חתיכת בשר, מחכים שתצא נפשה של הבהמה, ואז אוכלים את זה, ולמרות שנטלה החתיכה הזאת בחיים של הבהמה, כשהיא עדיין מפרקסת, היא מותרת באכילה גם לעובד כוכבים. אז זה מסייע לרב אידי ברבין. אמר רב אידי ברבין, אמר רבי יצחק ברשיין, הרוצה שיבריא, אתה מוצא בריאות, כוח, יש לו עצה טובה בשבילו. חותך כזית בשר מבית שחיטתה של בהמה. בית שחיטתה של בהמה זה בצוואר, המקום של השחיטה. הגמרא מסכת ברכות דף ממדלת עמוד ב' אומרת, כל הקרוב לנפש משיב את הנפש. פירוש, כל חתיכת בשר שקרובה למקום של יציאת הנפש ממקום השחיטה, משיב את הנפש, זה מאוד מאוד בריא. אדם רוצה להבריא, אז הוא לוקח משם בשר ממקום השחיטה, הוא מולכו יפה יפה, הוא מדיחו יפה יפה, למרות שהבהמה עדיין מפרקסת ועדיין יש בחיות, מותר לו כבר לקחת אז את החתיכה הזאת מהבהמה, אבל אסור לו מיד לאכול את זה, אלא הוא ממתין לבהמה עד שתצא נפשה לגמרי, ואז הוא יכול לאכול מהבשר הזה. והדין הזה נאמר, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל, שניהם מותרים בו. אז רואים שוב שבאמת יש מהברית ההיא חיזוק לדבריו של רבי דבר אבין, שבאמת אפשר לקחת חתיכת בשר מהבהמה, למרות שעדיין הבהמה מפרקסת, להמתין עד שהיא תצא נפשה לגמרי, ואז לאכול את החתיכת בשר הזאת גם לאדם שהוא איננו יהודי. הפסוק אומר, בני, אם חכם לבך, ישמח ליבי גם אני. הגמרא מסכת עירובין, דף כ"א עמוד ב' אומרת, מי זה בני? שלמה המלך. אומר הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, אם חכם לבך, תיקנת תקנה. זה היה כשהוא תיקן, אחד מהתקנות היה נטילת ידיים לפני שאוכלים בשר של קורבנות. אם חכם לבך לתקן את התקנה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא, ישמח ליבי גם אני. אני שמח כל כך עם התקנה שתיקנת. הוא תיקן שמכיוון שאדם משיח דעת מהידיים שלו, אז לפני שהוא בא לגעת בבשר של קודשים, של קורבנות, צריך לטול ידיים. תקופה מאוחרת יותר, ברגע מחולל בהיסטוריה הגדול מאוד, שהיה בתקופת שמאי והלל, שתמיד הרי הלכה כמו הלל, אבל היה פעם אחת שנעצו חרב בבית המדרש, זה היה המנהג שלהם בשביל להגיד שעכשיו הולכים למנות את התלמידים, מי מצדד בדעה הזאת ומי מצדד אחרת, וללכת לפי הרוב. וזה היה מסמן לכולם, מי שנמצא בבית המדרש שלא יצא, ומי שרוצה להיכנס יכול להיכנס. ואז העמידו את התלמידים למנות אותם, שם רבו, זאת אומרת התרבו יותר תלמידיו של שמאי, ופסקו 18 תקנות, ותלמידי הלל היו חייבים להסכים איתם, שאחת התקנות הייתה שגזרו שהידיים שניות הן, ידיים שלא זכרו כל הזמן להשגיח עליהם, יש להם דין של שני לטומאה, גם כן צריך ליטול ידיים לפני שבאים לגעת בתרומה. אם שלמה המלך תיקן לפני שבאים לאכול קורבנות, באו שמאי ותלמידיו ותקנו גם לפני שבאים לאכול תרומה, לעשות נטילת ידיים. דרך אגב, משנה ברורה, סימן קנ"ח באורח חיים סעיף קטן א', מביא שזה אחד מהסיבות שהיום אנחנו נוהגים לטול ידיים לפני הסעודה, שזה חלק מהנקודות היה בעקבות אותה תקנה של נטילת ידיים לפני אכילת תרומה. אז למעשה, מכיוון שאנחנו יודעים שסתם ידיים, יש להם דין של שני לטומאה. מה זה שני לטומאה? הרי טומאה, כמו שאומרים, טומאת מת, טומאת שרץ, לא כל הטומאות זה באותה דרגה. יש אב הטומאה, לטומאה חמורה, כמו אדם שנגע במת, שרץ, יש ראשון לטומאה, יש שני לטומאה, כל אחד מהם מטמא דברים אחרים. אב הטומאה מטמא כל דבר. ראשון לטומאה, לא יכול לטמא למשל אדם וכלים, הוא יכול לטמא רק אוכל ומשקה. שני לטומאה, לא יכול לטמא בכלל חולין, לפי רוב הדעות, הוא יכול לטמא רק או תרומה או קורבנות. אז תקנו שהידיים יהיה להם דין של שני לטומאה, ולכן, לפני שנוגעים בתרומה, חייבים לטול את הידיים כדי שהם לא יהיו דין של שני לטומאה, ולא יטמאו את התרומה או את הקורבנות. זה דבר אחד. דבר נוסף, אוכל, אם נאמר, דיברנו כבר כמה פעמים במהלך המסכת על פירות, כל מה שמחוברים לעץ, אין בהם, הם לא נטמאים. כשתלשו אותם מעץ, הם גם לא נטמאים. מתי הם יקבלו טומאה? רק אחרי שנשפח עליהם מים, לרצונו של בעל הפירות או לרצונו של בעל המים. כאן אנחנו נעסוק בסוג אחר של אוכל, שזה בהמה, בשר. בהמה בזמן שהיא בחיים, יגעו בה כל הטומאות שבעולם, היא לא נטמאת. אחרי שחיטה, כשהיא הופכת להיות אוכל, היא מוכשרת לקבל טומאה. מה מכשיר אותה לקבל טומאה? משקה. ישנם שבעה משקים. זה מים כמובן, זה יין, דבש, דבורים, אם זה שמן, אם זה חלב, טל, אם זה דם, יש כל השבעת משקים. אחד מהשבעת משקים זה דם. בדרך כלל כששוחטים בהמה, נשפך דם, טבע הדברים. המשנה פה מדברת על מקרה ממש נדיר. השוחט בהמה, או חיה, ועוף, ולא יצא מהם דם. הוא לא חתך את כלי הדם, הוא לא חתך את הורידים. אז הם יהיו כשרים, כי לא מעכב שישפך הדם, שזה חידוש גדול מאוד. המשמרת, יש הרבה מפרשים שרוצים להסביר מה בעצם החידוש כאן בדברים, שהם קשרים, הרי צריך לחתוך את שתי הסימנים בשחיטה שהיא לא קורבן. אז פשוט שזה קשר. המשמרת הבית לומד פה חידוש מאוד מעניין, אומר שהחידוש כאן הוא שברגע שלא יצא דם, איך תאכל אחר כך את הבשר של הבהמה, של החיה, של העוף. והוא אומר שהחידוש הוא שמכיוון שהדם בחיים לא פירש, אלא הוא תמיד היה בלוע באיברים, הוא לא נאסר. זאת אומרת שדם, איברים, שלא פירש, מותר. חידוש אדיר. צריך לבדוק בפוסקים כמובן איך מיישמים את זה להלכה. אבל ברגע שנזהרים ושוחטים רק את שתי הסימנים, בלי לגעת בברידים, ייתכן לשחוט בהמה בלי שיצא מן הדם, בכלל. והיא תהיה קשרה. בהמה, יכול להיות חיה, גם עוף. פלא פלאים. ממשיכה המשנה ואומרת, ונאכלים בידיים מסואבות. אפשר לאכול את הבשר בידיים טמאות, והבשר לא יטמא. למה? כי הוא לא הוכשר לקבל טומאה, כי לא היה דם בזמן השחיטה, והבשר לא הוכשר על ידי המשקה שנקרא דם, אז הוא לא מקבל טומאה. לפי שלא הוכשרו בדם, כי אותם החתיכות בשר לא הוכשרו בזמן השחיטה על ידי אדם, כי פשוט לא יצא אדם. רבי שמעון אומר, למרות שלא יצא אדם, הבשר כן מקבל טומאה. למה? הוכשרו בשחיטה. מכיוון שכששוחטים את הבהמה, אז השחיטה מכשירה את הבהמה לאכילה, אז סובר רבי שמעון שמתוך, אני לשון של מיגו, מתוך שהשחיטה מכשירה את הבהמה לאכילה, היא גם כן מכשירה אותה לקבל טומאה. שאלה טומאת אוכלין. אם זה אוכל, אז מקבל טומאה כמו אוכלין. מדייק את הגמרא. טמא דלא יצא מהן דם. יצא מהן דם, אינה אכלים בידיים מסואבות? מה, ואם כן יצא דם? נאמר שהבשר כן הוכשר לקבל טומאה. ואם הידיים טמאות, שני לטומאה, ידיים מהכוונה שני. תקנו, גזרו על הידיים שיהיה להם דין של שני לטומאה. מה הבעיה? שני לטומאה שנוגע באוכל לא מטמא אותו. רק ראשון לטומאה יכול לטמא אוכל. אז מה הבעיה שהיא... בסדר, הבשר כן מוכשר לקבל טומאה. עדיין אפשר לגעת בידיים שהם שני לטומאה באוכל, לא לטמא אותו. המאי, למה יהיה אסור אם כן האוכל מוכשר לקבל טומאה? הרי ידיים שניות הן. ידיים, יש להם דין של שני לטומאה. וכאן הרי אנחנו עוסקים בחולין, כמו שתכף הגמרא תוכיח, שהשחיטה של הבהמה, חיה ועוף, הכוונה של חולין, לא של קורבן. נו, ואם כן, אין שני עושה שלישי בחולין. הידיים שהם שני לטומאה, כשהם יגעו בבשר, הבשר לא יהיה שלישי לטומאה. אז אין שום בעיה שהם יגעו בבשר, גם אם הוא כן מוכשר לקבל טומאה. שואלת הגמרא, ממה חשב משנה פוסקת בחולין? וממה ידע בחולין עסקינן? אתה יודע מאיפה? תשמע כמה ראיות. ראיה ראשונה, דקטני חיה. אדם שוחט חיה. קורבנות יש או בקר, או צון, או שור. זכר ונקבה גדולים וקטנים, או כבש, קטן וגדול, זכרים ונקבות, או עז, גם כן, מכל הסוגים. רק זה אפשר להביא קורבן מהבהמה. מהעוף אפשר להביא תורים, בני יונה, אבל חיה, אין דבר כזה שאפשר להביא קורבן מחיה. צבי, אייל, שזה חיות טהורות, אי אפשר להביא אותם קורבן. אז אם פה כתוב שהוא שחט חיה, חייב להיות שעוסקים פה בחולין. דאילו קודשים, חיה וקודשים מעיקה, אין חיה וקודשים. זה ראיה אחת שהמשנה הזאת עוסקת בחולין. ראיה נוספת. ותו, אי בקודשים, אם המשנה הזאת עוסקת בקודשים, כי לא יצא מהם דם כשרה, מה יכול להיות שהם שחטו קודשים ולא יצא דם, השחיטה תהיה כשרה, הרי בשביל מה שוחטים קודשים? יש ארבע עבודות הדם בקורבן, והשיא של, של הכל זה זריקת הדם. אז אם כן, הוא עצמו לדם הוא צריך. אז איך שייך שהוא שחט בהמה ולא יצא דם וזה יהיה קשר? ראיה נוספת שלא עוסקים פה בקודשים אלא בחולין, ותו, היא בקודשים כי יצא מהם דם ממכשיר, אם מדובר פה בקורבן, גם אם יצא דם זה לא מכשיר אותו לקבל טומאה. למה? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מניין לדם קודשים, דם של קורבנות, שאינו מכשיר לקבל טומאה. זה לא נחשב כמו דם רגיל שמכשיר לקבל טומאה. דם של קורבנות לא מכשיר לקבל טומאה. מה הסיבה? הרי סתם דם, זה כן אחד מהשיבת משקים שמכשירים לקבל טומאה. הסיבה היא שעל דם כתוב שנאמר, לא תאכלנו כתוב שם, ואז כתוב, על הארץ תשפכנו כמים. זה ההגדרה של דם, שלא מקפידים עליו, הוא נשפך כמים. דם שנשפך כמים מכשיר. הוא אחד משיבת המשקים שמכשיר לקבל טומאה. אבל שאינו נשפך כמים, אינו מכשיר. ומכיוון שדם של קורבנות לא נשפך כמים, אלא מקבלים אותו בתוך כלי כדי לעשות זריקת הדם, אז הוא גם לא מכשיר לקבל טומאה. אז גם אם נשפך דם, זה לא מכשיר את הבשר לקבל טומאה. זה ראיה נוספת. ותו, עוד ראיה, היא בקודשים, אם המשנה פה עוסקת בקודשים, כי לא יצא מהם דם, לא מתקשרי. מה, אם לא יצא דם, זה לא מוכשר לקבל טומאה? ודאי שזה מוכשר. למה? להתקשרי בחיבת הקודש. עצם זה שיש לו דין של קורבן, זה לבד מכשיר אותו לקבל טומאה. כי אנחנו הרי יודעים, דקיימלן, תמיד, חיבת הקודש מאכשרתן. כל דבר שהוא לא ראוי לקבל טומאה מדין אוכל, עצם זה שהוא נחשב קודשים, כבר הוא נחשב כמו אוכל והוא מקבל טומאה. אז כאן, למרות שאין לבשר הזה דין של אוכל, כי לא נשפח עליו אחד משבעת המשקים, אבל בעצם זה שהוא קודשים, יש לו דין של חיבת הקודש שמכשירה אותו לקבל טומאה בתורת אוכל. ובזה שאם לא נשפח דם, הוא לא מוכשר לקבל טומאה, סימן שלא עוסקים פה בקודשים, אלא בחולין. אבל אם כן, השאלה הגדולה שלנו היא, אם עוסקים פה בבשר של חולין, גם אם הידיים נשארים בטומאה שלהם, שזה בעצם שני לטומאה, מה בעיה לאכול בשר? הרי הבשר לא יכול להפוך להיות שלישי לטומאה. מתרץ את הגמרא, תירוץ ראשון, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אחא, בחולין שלקחן בכסף מעשר עסקינן ודלא כרבי מאיר. מדובר כאן בבשר של חולין, אבל שלקחו את זה בכסף של מעשר שני. אדם שהייתה לו שדה, צמחו לו תבועה, צריך להפריש תרומות ומעשרות. חלק מהמעשרות זה מעשר שני, צריך להעלות את הכל לירושלים. אבל אם זה רחוק לא ירושלים, והוא לא יכול לסחוב את כל המעשר שני עד ירושלים. יכול לבדות את זה על כסף, את הכסף לעלות לירושלים, שם להוציא את זה על אוכל. אפשר לקנות גם בשר, וכאן מדברים על בשר שקנו את זה בכסף של מעשר שני. דתנן, כל דבר שמהתורה הוא טהור, אבל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, מדרבנן הוא כן צריך לתאר את עצמו, כי הוא תמם מדרבנן. הכלל הוא שהוא תמיד יהיה שני לטומאה. כל הדברים שרבנן תקנו להם טומאה, כמו במקרה שלנו, שתקנו של הידיים יהיה דין טומאה, אם לא הקפידו עליהם להשגיח עליהם מטומאה, יהיה להם דין כמו שני לטומאה. ושני לטומאה מטמא את הקודש, קורבנות, קודשים, שני לטומאה לא רק פוסל אלא גם מטמא, זאת אומרת שקודשים שנגעו בשני לטומאה נהיים טמאים והם יכולים לטמא קודשים אחרים, שהם נהיו הרי שלישי לטומאה אחרי שהם נגעו בשני לטומאה, הם יכולים לפסול קודשים, אפילו להפוך אותם לרביעי. לעומת זאת תרומה, הוא פוסל את התרומה. שים לב לדיוק, קודשים זה מטמא ותרומה זה פוסל, כי קודשים יכול להגיע אפילו עד רביעי. תרומה יכול להגיע רק עד שלישי לטומאה. אז ברגע שתרומה נגע בידיים או בכל תרומה של דרבנן, שזה שני לטומאה, אז היא עצמה נפסלת, אבל היא לא יכולה לטמא את תרומה אחרת. אבל בחולין ומותר בחולין ובמעשר, דברי רבי מאיר. עכשיו, לפי רבי מאיר אין הבדל בין חולין למעשר, אז לא לפי דעתו אנחנו מדברים. לפי דעת חכמים. וחכמים אוסרים במעשר. אז רואים מכאן שלפי דעת חכמים, מעשר זה מעבר לסתם חולין. אז אם כן, אם יצא דם, אז אי אפשר לאכול בשר שנקנה בכסף של מעשר בסתם ידיים. כי סתם ידיים מטמאים בשר שנקנה בכסף מעשר שני. כי מעשר שני, לפי דעת חכמים, אסור באכילה אם שני לטומאה נגע בו. שמענו שכל טומאה דרבנן פוסלים מעשר שני לפי דעת רבנן. אז אם כן, זה הסיבה בעצם שרק אם לא יצא דם מהבהמה או מהחיה או מהעוף, רק אז יהיה אפשר בידיים שיש להם דין של שני לטומאה לאכול מהבשר הזה, כי הבשר הזה יש לו דין של מעשר, ולפי חכמים הוא נפסל על ידי שנוגע בו שני לטומאה. מתקיף לרב שימי ברשי, מגיע עם קושייה אדירה. ממאי שלפי דעת חכמים יש דין שלישי במעשר שני, זה שהם מוסרים לאכול עם שני לטומאה של דרבנן נגע במעשר, זה אומר שיש לו דין של שלישי לטומאה? מי אמר? דילמה, עד כאן נופליגי רבנן על ידי רבי מאיר, שאסור לאכול מעשר שנגע בו טומאה דרבנן, שזה בדרך כלל שני לטומאה, זה רק, אלא באכילת מעשר לאדם שהוא שני לטומאה, או למי שהידיים שלו הם שניות לטומאה. רק לאכילה. אבל בנגיעה דמעשר, לא הופך את המעשר להיות שלישי לטומאה, מה פתאום? בנגיעה דמעשר, וגם אכילה דחולין, שזה לא נאסר באכילה לאדם שהוא שני לטומאה, זה לא פליגי. אבל במשנה שלנו נגיעה היא, מדובר פה שאתה נוגע אדם נוגע בידיים מסואבות בבשר. זה מדובר פה בשר הכל על נגיעה, לא על האכילה. ואם כן, מאיפה אתה יודע קודם כל שמדובר פה אפילו בנגיעה? מדקתני, נאכלים בידיים מסואבות. כתוב נאכלים בידיים מסואבות, לא כתוב אוכלים בידיים מסואבות. מה, וכי לא יכול להיות מדובר פה, מלא עסקינן גם במקרה כזה, דקספי לי, לאדם טהור, חברי שהוא הידיים שלו שני לטומאה, אדם שיש לו ידיים שהם שני לטומאה, לוקח בשר, נותן את זה באכילה לאדם שהוא טהור. זה גם יכול להיות אפשרות. כתוב פה שהם לא נאכלים. הם לא נאכלים לאדם שהוא... הם לא נאכלים בידיים מסואבות. זאת אומרת, גם אם הבן אדם הוא טהור, אם מישהו בידיים מסואבות נותן לו לאכול מזה, זה אסור. אז אם כן רואים מכאן שבמשנה עוסקים בנגיעה, אז מה באמת הבעיה לגעת בידיים שהם שני לטומאה בבשר של מעשר שני? הרי בזה באמת אין שום ויכוח בין חכמים לבין רבי, לבין רבי מאיר. אז אם כן, לפי מי אנחנו רואים באמת במשנה שלנו שהנגיעה של ידיים מסואבות פוסלת את הבשר אם זה היה באמת נהיה מוכשר לקבל טומאה על ידי אדם. מי זה שסובר שנגיעה של שני לטומאה פוסלת, שנגיעה בכלל שידיים מסואבות פוסלת בשר אם הם מוכשרו לקבל טומאה כמו שאנחנו רואים במשנה שלנו? מי זה הדעה שסובר ככה? אומרת הגמרא, אלא, מה רב פאפה? אחא, פה שאנחנו רואים שהידיים מטמאות חולין, כי אנחנו רואים שבשר של חולין, אם כן יצא דם בשעת שחיטה, אסור לאכול את זה, אסור לגעת בזה בידיים מסואבות, לפי מי זה הולך המשנה שלנו. בידיים תחילות עסקינן, מדובר פה בידיים שנהיו ראשון לטומאה, שזה ודאי מטמא אוכל של חולין. ורבי שמעון בן אלעזר היא, זה הולך לפי דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, שסובר שיכול להיות מציאות שרק הידיים טמאות, ובכל זאת הם ראשון לטומאה. בדרך כלל כשרק הידיים טמאות הם שני לטומאה. יש דעת רבי אלעזר ברבי שמעון שסובר שיש מקרה מסוים שתכף נראה שהידיים לבד נהיות טמאות וזה בכל זאת יהיה ראשון לטומאה. איפה זה דבריו של רבי אלעזר ברבי שמעון בן אלעזר? רבי שמעון בן אלעזר. דתניה. באותם מקומות שאנחנו אומרים שידיים הם תחילות, שתכף נראה באיזה מקרים זה מדובר שהידיים יהיו ראשון לטומאה, אז אין ידיים תחילות לחולין. אלא רק לתרומה וקודשים הם נחשבים ראשון לטומאה, ולא לחולין. שברגע שהם נוגעים בחולין, זה לא נחשב כאילו ראשון לטומאה נגע בחולין. ברגע שהם נוגעים בתרומה וקודשים, זה כן נחשב כאילו שראשון לטומאה נגע בתרומה וקודשים. זה דעתם של תנא קמא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, ידיים תחילות גם לחולין. זה נחשב ראשון לטומאה גם לגבי חולין. אז אם כן, ברגע שידיים הם ראשון לטומאה, אז אסור לגעת בבשר שהוכשר לקבל טומאה על ידי אדם בידיים שהם ראשון לטומאה, שהם מסואבות. ממשיכה הברייתא ואומרת, שהידיים הם שניות לתרומה, לעשות את התרומה השלישי לטומאה. אז לגבי זה, הם באמת שניות. שואלת הגמרא, תחילות לחולין אין לתרומה לא? הגמרא הבינה שהידיים הם נחשבים ראשון לטומאה, כשהם ראשון לטומאה, הם נחשבים ראשון לטומאה רק לגבי חולין. מה, לגבי תרומה הם לא נחשבים ראשון לטומאה? אומרת הגמרא אחי כאמר, תחילות אף לחולין. כשהם ראשון לטומאה, זה גם כן מטמא חולין. וכשהם שניות לטומאה, אז זה מטמא רק לתרומה אין, לחולין לא. כי שני לטומאה עושה שלישי. תרומה יש אצלו שלישי לטומאה. חולין אין אצלו שלישי לטומאה. אז לכן ברגע שהידיים הם שני לטומאה, אז זה יכול לטמא תרומה, שיותר רגישה לטומאה. הם גם שלישי לטומאה יכולים להיות. אבל זה לא יכול לטמא חולין, שהוא לא יכול להיות שלישי לטומאה. אז כששני לטומאה נוגע בחולין, הוא לא מטמא אותו. אומרת הגמרא, ומהיקה ידיים תחילות, איזה מקרה יש שהיד הוא נהיה ראשון לטומאה? תמיד אנחנו יודעים שהידיים הם שני לטומאה. איזה מקרה יש שהידיים יהיו ראשון לטומאה? אומרת הגמרא, אין, בטח שיש כזה מקרה. לתניה, יש משנה שאומרת ככה. מה קורה אם יש בית שנהיה בו נגע צרת, והוא באמת נטמע על ידי כהן, אותו בית. מי שנכנס לבית ויושב שם בבית הזה, נמצא שם שיעור של זמן מסוים, הוא נטמע. עכשיו, מה קורה אם הוא רק הכניס את היד שלו לתוך הבית של, שיש שם נגע צרת, אז מהתורה הידיים שלו לא נטמעות, מדרבנן הידיים שלו יש להם כן דין של טומאה. עכשיו, איזה טומאה יש להם לידיים שלו? ראשון לטומאה, כמו שכשאדם נכנס לתוך בית הוא נהיה ראשון לטומאה, או שיש לזה דין של שני לטומאה, כמו שבדרך כלל ידיים יש להם דין של שני לטומאה. אומרת המשנה שם, אדם שהכניס ידיו לבית המנוגה, גם הידיים שלו לפני כן היו תאורות לגמרי, אז ידיו עכשיו נהיו תחילות, הידיים שלו נהיו ראשון לטומאה מדרבנן, דברי רבי עקיבא. וחכמים אומרים לא, ידיו נהיו שני לטומאה, שניות, שני לטומאה. ומה הם נחלקו? אומרת הגמרא, דקו לאלמה ביה במקצת לא שמה ביה. זאת אומרת, זה שרק הכניסו את היד ולא נכנסו לגמרי, זה נקרא ביה במקצת, שהם באו, רק קצת באו, רק הידיים באו, זה לא נקרא שהם נכנסו לתוך הבית, לכן מהתורה שום חלק באדם לא נטמע. אז למה בכל זאת מטמאים את הידיים? מדרבנן. ואחה, בגזרה ידיו, עטו גופו כמפלגי. בגזרה, האם זה שאנחנו מטמאים את הידיים, כדי שאדם לא ייכנס כל גופו לתוך בית המנוגה, ויחשוב שזה מותר וזה לא מטמא, לכן טימינו גם את הידיים שנכנסו לתוך הבית המנוגה. ובזה המחלוקת ביניהם. מר סבר, לפי רבי עקיבא, ידיו יהיו ראשון לטומאה, כגופו שווינו רבנן. כמו שכשכל גופו נכנס לתוך בית המנוגה, הוא נהיה ראשון לטומאה מהתורה, ככה גם כשהידיים שלו נכנסו לתוך הבית המנוגה, הם נהיו ראשון לטומאה. ומר סבר, לעומת זאת חכמים סוברים, ידיים הם שני לטומאה. למה? כי ידיים דאלמה שווינו רבנן. כמו סתם ידיים שלפי דעת רבנן, שלפי תקנה של חכמים, גזרו עליהם טומאה, איזה טומאה יש על הידיים? רק שני לטומאה. אז ככה גם כשהידיים נכנסו לתוך בית מנוגה, יהיה להם רק דין של שני לטומאה ולא ראשון לטומאה. שואלת הגמרא, בסדר, באמת הסברת לי טוב שהמשנה שלנו שאומרת שכשבשר מוכשר לקבל טומאה, אסור לאכול את זה בידיים טמאות, זה הכוונה לפי דעת רבי שמעון בן אלעזר, שסובר שידיים שהם יכולים להיות ראשון לטומאה, ואז הם מטמאים גם חולין. יפה מאוד. שואלת הגמרא, אבל גם רבי עקיבא הרי סובר שידיים יכולים להיות ראשון לטומאה. אז אם הם ראשון לטומאה, הם לכאורה גם מטמאים חולין. אז אולי תגיד שהמשנה הולכת לפי רבי עקיבא. כי הרי רבי עקיבא זה היסוד לכל המושג הזה שיד יכולה להיות ראשון לטומאה, למרות שכל הטומאה זה רק מלרבנן. אז למה שבאמת לא נוקים את המשנה כמו רבי עקיבא? ולא כמה שרבי פנחס יוקים את המשנה שלנו שאנחנו רואים שיד מטמא חולין, כרבי עקיבא, שהרי גם הוא דאמר ידיו תחילות אביין, שהיד היא ראשון לטומאה. עונה הגמרא, דילמה, כרבי עקיבא הרי לא אמר שהידיים הם ראשון לטומאה גם לטמא חולין. הוא רק אמר שהם ראשון לטומאה. דילמה, כי כאמר רבי עקיבא, נמילה בתרומה וקודשים דחמירי. אולי רבי עקיבא אמר שהידיים נחשבים ראשון לטומאה רק כלפי תרומה, כלפי קודשים שהם חמורים, אבל לגבי חולין לא. אבל לחולין שניות אביין, יחסית לחולין הוא מתייחס לידיים כמו שני לטומאה אולי. שואת הגמרא, בסדר, ולאביין אינה משניות. אתה יודע מה, אם אנחנו מתייחסים לפי רבי עקיבא, באמת בוא נלך פה לעוד איזושהי סמטה מסוימת. לפי רבי עקיבא גם אם הידיים הם שניות לטומאה, הם מטמאים חולין. מה פירוש? כן, פשוט מאוד. אומרת הגמרא, בסדר, שזה יהיה שני לטומאה, ולאביין אינה משניות. דעה לחולין, דעה שמעינה לרבי עקיבא דאמר, שני עושה שלישי וחולין. רבי עקיבא אומר חידוש אדיר ביותר. בדרך כלל אנחנו יודעים, אב הטומאה יכול לטמא אדם, כלים, אוכל, שתייה, אפילו של חולין. מה הוא עושה? אותם להיות ראשון לטומאה. עכשיו, אדם שהוא ראשון לטומאה, שנגע באוכל או במשקה, הפך אותו לשני לטומאה. בדרך כלל פה נפסק התחום של חולין, מפה והלאה, שני לטומאה יכול רק לטמא תרומה או קודשים. אבל לפי רבי עקיבא, שני לטומאה יכול גם לטמא חולין. מאיפה המקור שלו? דתנן, בו ביום, באותו יום שהגמרא במסכת ברכות שם מספרת, שהעמידו את רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא, באותו יום, היו ממש המון הלכות שנאמרו באותו יום, דרש רבי עקיבא, הוא דרך אגב גם כן היה מועמד באיזשהו מקום להיות נשיא, ההתלבטות גם עליו, האם הוא יהיה נשיא במקום רבן גמליאל. בכל אופן, באותו יום דרש רבי עקיבא, יש פסוק שאומר לגבי כלי חרס, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם, כוונה שרץ מת מאחד מהשמונה שרצים שהוא מטמא שהוא הריאה וטומאה, אז אם ייפול לתוך כלי חרס מהם אל תוכו, לתוך הכלי חרס ייפול שרץ, והשרץ הוא אב הטומאה. הוא נוגע בחרס, מה החרס נהיה? ראשון לטומאה. אומר הפסוק, כל אשר בתוכו יטמא. הכלי חרס עצמו, שהוא נהיה ראשון לטומאה, מטמא כל מה שיהיה בתוך הכלי. אם הכלי ראשון לטומאה, כשהוא מטמא מה שיש בתוך הכלי, מה, איזה טומאה הוא מטמא אותו? דרגה אחת פחות, להיות שני לטומאה. הפסוק אומר, כל אשר בתוכו יטמא. דורש רבי עקיבא, וכל כלי חרס וגומר, יטמא. עכשיו, טמא הוא אומר, לא נאמר, למה לא כתוב טמא? למה כתוב יטמא? אלא יטמא, זה אומר שיטמא הכוונה גם לטמא אחרים. זאת אומרת, מה שהיה בתוך הכלי חרס, שהכלי חרס הראשון לטומאה, מה שהיה בפנים נהיה שני לטומאה, הוא מטמא גם אחרים לעשות אותם שלישי לטומאה. אז רואים שגם בחולין יכול להיות שלישי לטומאה. לימד על כיכר שני שהיה בתוך הכלי חרס, שהוא ראי שני לטומאה, כי הוא נגע בתנור שהיה ראשון לטומאה, כי התנור הרי נגע באב הטומאה, שאב הטומאה הפך את התנור להיות ראשון, והראשון הפך את התנור הפך את הכיכר להיות שני, ואחריו כיכר נגע חולין אחר. כיכר שני שהוא עושה שלישי בחולין. אז אם כן, רבי עקיבא, הוא הרי סובר שגם שני לטומאה יכול לטמא חולין, אז אפשר להוקים את המשנה שלנו, שאנחנו רואים שידיים מסואבות, מטמאים את הבשר שהוא חולין, אולי זה מדובר לפי רבי עקיבא, אפילו אם זה שני לטומאה הידיים, הם מטמאים חולין לעשות אותו שלישי. אומרת הגמרא, לא. למה דילמה נמילי בטומאה דאורייתא? מתי רבי עקיבא סובר שיש שלישי לטומאה גם בחולין? כשהשרץ נכנס בתנור, שרץ זה טומאה מהתורה, אז הוא יכול גם לעשות שלישי לטומאה. אבל בדרבנן, כל אותם שניות דרבנן, למשל שגזרו סתם ידיים שיהיה להם דין שני לטומאה, על זה לא גזרו שגם יש שלישי לטומאה. כל מה שיש שלישי לטומאה זה רק בטומאה מדאורייתא אולי, אבל בדרבנן לא גזרו שיהיה לזה דין של שני לטומאה. אז לכן אנחנו נשארים עם התירוץ האחד שהיה לנו עד עכשיו, שזה התירוץ של רבי שמעון, שהמשנה שלנו הולכת לפי רבי שמעון בן אלעזר, שסובר שהידיים יכולים להיות ראשון לטומאה, על ידי שהם נכנסו לתוך בית המנוגה, על ידי רבי עקיבא שסובר שהם יהיו ראשון לטומאה, ומטמאים במקרה הזה גם חולין. ועל זה אנחנו אומרים שבשר שכן, נשחט והיה בו דם, הוא מוכשר לקבל טומאה, אז לכן אסור לאכול אותו גם אם הוא חולין, בידיים טמאות, אם רוצים לשמור עליו בטהרה כמובן, מכיוון שהידיים מסואבות, עלולות לטמא אותו אם הם ראשון לטומאה, ולעשות אותו להיות שני לטומאה. בעזרת השם, שיעור הבא, בלי נדר, נראה הסבר נוסף לדברים הנפלאים האלה של המשנה. עד כאן השיעור על דף למד ג'.